אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף נ"ה, כמה שורות מלמעלה. אומר רבי, אנת לס מילה אשתו אלי אוקוון באנחם ירש גלוסה משמי דשמול. שלוש הלכות שהם עניינים של דינא דמלכותא, למדתי משם שמול. דבר ראשון, דינא דמלכותא דינא. על פי תורה יש תוקף לחוקי המלכות בדיני ממונות. דין שני, שבעצם זה גם נובע מכך, הרי סוסה דפרסוה עד ארבע נשנין. בארץ פרס, 40 שנה זה מה שקובע חזקה. לא כמו שחזל קבעו 3 שנים, רק 40 שנה. מעיקר הדין היה צריך להיות מספיק 3 שנים כדי שיהיה הוכחת בעלות. אבל בפרס שם צריך 40 שנה, זה דינה דמלכותה. הרשב"ם אומר פירוש אחר גם כן. שאם יהודי קנה שדה מגוי גזלן, שגזל שדה מיהודי, אז אם הגוי הגזלן ישב שם 40 שנה, אז על פי חוק זה כבר שייך לגוי. אז אם כך, כשהיהודי קנה אותה ממנה, אז הוא עשה, אז הוא לא צריך להחזיר את זה לבעלים הראשונים. דבר שלישי, אנה זה ארורה דזום אר לטסקה, זה וינו, זווינה. יש מיסים, אז לפי השיטה הראשונה יש 2 סוגי מיסים. יש מיסים שקוראים לזה טסקה, טסקה הכוונה, שכשיש יש לבן אדם קרקע, הוא חייב לתת מיסים, מיסי קרקע. אם הוא לא נתן את המיסים על כך, כמו שקוראים היום, מס שבח, כל מיני מיסים, אז הממשלה תיקח ממנו את הקרקע. אז עכשיו, אם היהודי הזה העני לא היה בידו לשלם את הקרקע, ופקידי האוצר מכרו את הקרקע ליהודי אחר שכן יש בידו לשלם את המסים, אז זווינו זוויני, על פי חוק המקח קיים, והיהודי הראשון שלא היה לו לשלם, אם יש לו כבר לשלם, הוא לא יכול, אין לו טענה לקנות בחזרה שהראשון, זאת אומרת שהקונה ימכור לו בחזרה את הקרקע. כי על פי חוק, הופקה ממנו הקרקע, לא היה לו לשלם את המסים. ואנה מילה לטסקה, המסים האלו מסי קרקעות. אבל לקרגע, מס גולגולת, שזה לא קשור לקרקע. כלומר, על פי חוק, לפי השיטה הזאת, לא יכולים פקידי האוצר להחרים ממנו קרקעות, בגלל שהוא לא שילם מס גולגולת. אפשר לשים אותו בבית הכלא, אבל לא לקחת קרקעות. נמצא שאם פקידי האוצר מכרו את הקרקע שלו לבן אדם אחר, כשלא שילם מס גולגולת, המחירה בטלה. לא. מי טיימה, קרגה, הקרקע דגברמן, כי המסים האלו, שזה קוראים לזה מס גולגולת, מונח על הבן אדם. אין לזה קשר לקרקע, ומאלה לא היה תוקף למחירה. אבל רבונו ברי דרבשו הוא חלק ואומר, אפילו שר דקדה משתבדה לקרגע. אפילו הסעורים שמונחים בקד בבית שלו, הכל משובד למסים, גם למסי הגולגולת. אם כך, גם הקרקע שלו משובד למסים. והיה, אם הוא לא משלם מסים, זכאים אנשי השלטון להחרים ממנו את הקרקע, היות הכל משובד. ואם הם קבעו שהם מוכרים את זה לבן אדם אחר, המחירה כן קיימת. אומר רבה שאומר לי, אונה ברנוסן, קושה בעמימר, עמימר, הקשה קושה כזאת. אם כן, שאתה אומר, שעל פי חוק, כל הרכוש של האדם משובט לשלם את המסים האלו. יש לנו כלל ידוע, שבחור שיורש פי 2, יורש רק במוחזק. כלומר, מה שהאבא השאיר בפועל, הוא יורש פי 2. אבל נכסים וממונות שהאבא שלו שנפטר, היה צריך לקבל, ועדיין לא קבל. כלומר, ואחרי מיטתו זה יבוא, זה מה שנקרא שבשעה מיסס רק היה ראוי, לא מוחזק, בזה הבכור לא יורש פי 2. אומר רבה שמה יהיה, בן אדם נפטר, ועדיין לא שילם את המסים למלך באותה שנה. נמצא שכל רכושו, לפי שיטתך, כל רכושו משובד למלך. כל עוד הוא לא שילם את המסים. אז אפילו עכשיו, אחרי שהבן אדם הזה נפטר, ישלמו כבר למלך את המסים. אבל כל הנכסים של היהודי הזה, היות וזה היה משובד עד לרגע זה למלך, נמצא שזה בהגדרה של ראוי ולא מוחזק, אז הבחור לא יוכל לקחת פי 2. דעה ולאי, ראו. ואין הבחור נועטל ברוק, כבמוחזק. אמר לו רבה של אונה ברנוסן, ורק שנייה, לשיטה הראשונה, זה לא קשה, היא אוכה אפילו טסקנם. מה נעשה בן אדם שיש לו קרקע, והוא לא שלם מיסים לקרקע, שהקרקע הזה בכל אופן משובדת, הרי יקחו את זה אם הוא לא ישלם, והוא נפטר עכשיו לפני שהוא הספיק לשלם. אז גם תאמר שהבכור לא נטל פי שניים? אין לו מה, יש לך מים הנכון? בטח, שהוא לא לוקח פי שניים. דיואב, רק מתי הוא כן לוקח פי שניים? באופן שאבא כן כבר שילם, דיואב טס, כבר אחר כך הוא מת. כי אז אין כבר שיבוץ, זה כבר מוחזק. אוכנה, מדיואב קרגע ומס, אז גם פה תאמר נכון, כל פעם, אם אכן האבא עדיין לא שילם מיסים, אז הבכור לא נוטל פי שניים. אם הוא כן שילם מיסים, אז הוא כבר מוחזק בנכסים שלו, זה שלו. אז שמה, רק שמה, הבכור לא נוטל פי שניים. מה הקושיה? נכון, כך הוא. אמר רבה שאמר לי, אונה ברנוסן, שאלתינו לספרי דרובה, שאלתי את סופרי רובה, שהם כתבו שטרות. ואמרו לי, הלכת כרבונה ברידי רב שועה, שעל פי חוק, כל נכסיו של אדם משובדות למסים, ואם כך, כשפקדי המלך מכרו את הנכסים שלו, מכרו קרקע שלו כשולו של המסים, אפילו מס גולגולת, המחירה כן קיים. אבל אומרת הגמרא, ולא היא, עושם לא איקמה מלסי ידו אומר. ההלכה היא לא כך. ההלכה היא, שההלכה זה לא כרבון ברידי רב שועה, ולא משובד לא קרקעות ולא מטלטלים למסים, מלא אם מכרו את זה, המקח לא קיים, ורק הסופרים של רובה, שהם אמרו, הלכה כרבונה, הם, היות והם כתבו שטרות על מכירת קרקעות שנמכרו באופן כזה, אז הם רצו לעשות כזה דבר, לתת תוקף לזה, אבל האמת היא שהלכה לא כך. ואמר רבה ש, פרדקט מסייה מוסה. יש מיסים שהמלכות שמה באופן כללי על בני העיר. נגיד, יש פה עיר של 1,000 איש, והמלכות שמה מיסים $1,000,000 שנתי. אז הם צריכים להתחלק, כל אחד משלם את הסכום שלו. מחלקים את זה בין בני העיר. עכשיו יש יהודי אחד שהוא לא עובד, זה נקרא אדם בטל, זה נקרא פרדקט, הוא לא עובד. הוא בטל ממלאכה. שום דבר. הרשב"ם אומר, אדם בטל ממלאכה, מלימוד, מדרך ארץ, לא עוסק ביישובו של עולם כלל. אז הוא גם חייב בעול הקהל, אפילו שהוא לא עושה שום דבר פה. הוא גם חייב להשתתף בעול. נו, מי אומר שלא? כי אנשים ריחמו עליו. היו הרבה אנשים בעיר, אמרו, תעזבו אותו. לכן אומרת הגמרא, ואני מלדע צילתי מוסה, שבני העיר רצו שהוא לא ישלם. אבל יש כאלה שאומרים, מה פתאום? עכשיו ייפול עלינו העול יותר, כי החלק שלו יתחלק על כל הנשארים. אז באמת, אין לאף אחד זכות לפתור אותו. אבל מה יהיה הדין כשפקידי האוצר פטרו אותו? בגלל שחשבו אין לו כסף, זהו, זה שכחו ממנו. הממונים של המלך, אבל אנדינסקי, הפקידי המלך פטרו אותו, זהו, שכחו ממנו. ומאלה, באופן כזה זה סייאטה דשמיה, זה יש לו סייאטה דשמיה והוא פטור. אומרת הגמרא, מר אבא סומר ביוחנן, המיצר והחוצוב מפסיקים בנכסי הגר. למדנו לאל, כשגר מניח שתי שדות נפרדים ואין לו ירשים, כשבא אחד ותפס נכס אחד ועשה בו חזוקה, זה עדיין לא אומר שהוא גם זכה בשני, רק צריך לעשות חזוקה גם בשדה השנייה. אז כשיש פה שתי שדות סמוכים אחד ליד השני, אבל בין השדות יש מיצר, כלולית אפר או ביקה של אפר, שזה דבר שהיה רגיל לחתום בו גבולות שדה, או צמח של חצב, שבזה תחם יהושע בן נון את הארץ, שזה אילן שצמח, שהשורשים יורדים רק מולו בעומק, והוא לא יונק מהצדדים. זה הפסק לגבי נכסי הגר, ומילא, אם זה מפסיק בשדה אחד, בין חלק אחד, צד הדרומי לצד הצפוני, אז כשבא אחד וזכה בצד הצפוני, הוא צריך לעשות חזוק גם בצד הדרומי. אבל לגבי פיה ותומה, זה לא נקרא הפסק. תקף הגמרא תאמר מה הפשט. כי עושה רובם, כשרובם הגיע מעץ ישראל לבובל, אומר, אז הוא אמר בשם רבי יוחנן, שכן אפילו לגבי פיה ותומה נחשב כהפסק. הגמרא מסבירה עכשיו מה זה. פיה מה היא? לסנן למדנו ואילו מפסיקים לפיה. הרי התורה אומרת, כשאחד לוקח את התבואה מהשדה שלו, חייב להשאיר פיה לעניים. כשיש לך שתי שדות, אחד ליד השני, אז הוא גם צריך להוריד פיה מהשדה הזאת, וגם מהשדה השנייה. מתי זה נחשב כאילו רצף אחד, שדה אחד, מתי לא? אומרת המשנה, אם יש נחל מפסיק, נחל הכוונה, כמו נחל איתן, שזה קרקע קשה, מלא צרועות ואבנים, שלא ראוי לזריעה, או שלולית מים שמפסיקה בתוך השדה, כלומר, זה מה שנקרא הפסק, שכל אחד משני הצדדיו יקרא שדה בפני עצמו, או דרך הרבים, שזה ט' זין עמה רוחב, ואפילו דרך היחיד, שזה ארבע עמות, ואפילו שביל הרבים, שזה מיועד רק להילוך אנשים ולא לעגלות, ואפילו שביל היחיד, שזה עוד יותר צר, כל הדברים האלו, אם הם מפסיקים בשדה, אז ההפסק גורם לשני חלקי השדה שיקרו שני שדות, ויש חיוב פייה בכל חלק פה. כשהשביל הוא קבוע להילוך אנשים, בין במות החמה, בין במות הגשמים, במילא, אז זה היה המחלוקת בין רב אסי לרוב, מסו ורבי יוחנן, האם מיצר וחצב שמפסיקים גורמים לשני חלקי השדה להיות כאילו שני שדות נפרדים או לא. תוממאי, דסנן למדנו, יש לנו כלל ידוע, ספק תומה ברשות הרבים, טהור. ספק תומה ברשות היחיד, תמה, לומדים את זה מסוטה. אבל מה יהיה הדין כשאחד נכנס למקום שיש בה הרבה שדות? ביקה יש בה הרבה שדות. ובאחת השדות יש שם קבר. עכשיו הוא לא יודע אם הוא נכנס בכלל לשדה שיש בה קבר. והיה אפילו אם הוא כן נכנס לשדה שיש בה קבר, ייתכן שהוא לא נגע בקבר. זה מה שנקרא ספק ספיקה. אני נכנס לביקו במויס הקשומים שיש שם הרבה שדות. ושם זה בהגדרה של רשות היחיד, כי במות הגשמים, היות ואנשים זורים, אז אנשים לא הולכים שם. ויש איזה תומה, קבר, בשדה פלונית, בתוך הביקה. ואמר יהודי, הלכתי למקום הלאז, ואיני יודע אם נכנסתי לאותו מקום, כלומר לאותה שדה, ששם יש הקבר, במלאב. רב לזר מתאר, וחכם הם מתאמים. שהיה רב לזר אומר, ספק ביית האו, ספק מגע תומה. כלומר, אם אתה כבר בוודאי נכנסת לאותה שדה, ששם יש קבר, רק יש לך ספק אם נגעת בקבר או לא, זה מה שנקרא ספק מגעת תומה. נו, זה נקרא ספק תומה בשוט היחיד, שאנחנו מתאמים. אבל אם יש לך בכלל ספק אם נכנסת לאותה שדה, אז יש ספק ספק. ספק נכנסת, ספק לא נכנסת. אפילו אם תמצא למה נכנסת, ספק נגעת, ספק לא נגעת. ספק ספק בשוט היחיד, אנחנו מתארים. עכשיו, כשיש לנו שדה אחד ארוכה, באמצע מפסיקה מיצר או חצב, שזה מה שמדובר פה. ובאחד משתי החלקים יש קבר. ויהודי נכנס לכל המתחם, והוא לא יודע איפה הוא נכנס. אז אם אנחנו אומרים שזה נקרא הפסק, יש גם ספק ספקה. ספק נכנס לאותה שדה, ספק נכנס לשדה שאין שם את הקבר. ואם תמצא לומר שכן נכנס לחלק הזה שיש שם הקבר, ספק נגע באותה חלקה, באותה קבר ספק לא נגע. אבל לגבי שבת זה לא נקרא הפסק. רוב מה אפילו לגבי שבת זה כן נקרא הפסק. לגבי מה? דסני למדנו הידוע שמלאכת ההוצאה בשבת זה אחד מלמדת מלאכות שבת, כשאחד מוציא חפץ מרשות לרשות, או מרשות הרבים לרשות היחיד, או להפך. אז צריך להיות שיעור חשוב של כגרוגרת שיהיה דיני הוצאה. אז פה מדובר, הוא הוציא חצי גרוגרת מרשות היחיד לרשות הרבים, והניחה שמה. אחר כך הוציא עוד פעם חצי גרוגרת. האם אנחנו אומרים ששני חצי הגרוגרת מצטרפים לחייב אותו חטוס? היות הוא עבר על מלאכת ההוצאה בשבת. אז אם זה היה בהלם אחד, כלומר הוא לא ידע באמצע בין שני ההוצאות שהוא עשה את זה. אחר כך נודע לו, אז הוא חייב, כי זה שהיה העלמת הידיעה גורמת צירוף שני החצי גרוגרות כאילו עשה את זה בבת אחת ומחייב אותו חטוס. אבל אם היה שתי העלמות, אז הידיעה מחלקת, הידיעה של האמצע, הוציא חצי גרוגרת ונודע לו, הוציא עוד חצי גרוגרת ושוב פעם נודע לו, הידיעה האמצעית גורמת להפסק של הפעולה, ואם כך נחשב שהוא עשה רק חצי מלאכה וחצי שיעור, אז באמת עשו מן התורה, אבל אין חיוב חטוס. רבי יוסי סבר שזה לא קשור להלם. גם אם זה היה בהלם אחד, תלוי. אם הוא הוציא את שני חצאי הגרוגרת לרשות אחת, כלומר באותה רשות הרבים, מצרפים את שתי חצאי הגרוגרת, והוא חייב חטוס. אבל אם זה היה לשתי רשויות הרבים שמופסקות, תכף נראה במה זה מופסק, אז אנחנו אומרים רשויות מחלקות, והוא פטור מחטוס. ואמר רבה, מה פירוש רשויות מחלקות? דווקא כשיש רשות כזה, שהרשות הזה היא גם כן רשות, שאם היית מכניס שם בשבת, היית חייב חטוס, חייב חטוס. במלך הזה רשות, אם זה נמצא באמצע רשות הרבים, זה גורם לרשויות מחלקות, שיש חיוב חטוס ביניהם. אבל אם יש רק כגון קרמלית, שזה רק פטור אבל אסור, אבל אין בזה חיוב חטוס, אז זה מקום שרחב ארבעה טפחים, ואין לו גדרי רשות היחיד, וגם לא גדרי רשות הרבים. זה מה שנקרא, מן התורה הוא פטור, אבל אסור מדרבנן. אם זה מפסיק, זה לא נקרא, זה לא נקרא כמפסיק בין שני חלקי רשות הרבים, שנאמר שזה נקרא רשויות מחלקות. הבא יומה אפילו קרמלית כן עכשיו. אבל פיס ללוי, אם יש חתיכת עץ ששוכב לכל רוחב רשות הרבים, זה לא מה שנקרא דבר המפסיק את רשות הרבים לשני רשויות. הוא מתבטל לרשות. ורוב אומר, אפילו פיסלה, אפילו חתיכת עץ שמונח לכל רוחב רשות הרבים, גורמת להפסקת רשות הרבים לשני רשויות, ואם כך זה נקרא רשויות מחלקות, ונחשב שני החצאי גרוגרות לשני רשויות, לשני מעשים נפרדים, כך שהם בחיוב חטוס. אז במילא, גם הדין שלנו יהיה תלוי במחלוקת הזה. מיצר או חצב שהפסיקו ברשות הרבים, האם זה נחשב כמפסיק, ואם כך גדרם כשני רשויות, או רשות אחת, זה המחלוקת. ועוז דרוב אל התמיד, אמר רוב, רשוס שבוס כרשוס גיטין. למדנו במסכת גיטין, שהרי כשאישה מתגרשת מבעלה, צריך שהבעל ייתן לה את הגט, או ברשות שלה. אז פה מדובר, הבעל רצה לתת לה ברשות שלה, אבל אין לה חצר, אין לה רשות. אז הבעל השאילה מקום בחצרו, שיהיה לה רשות, שיהיה לה חצר. חצרו של אדם קונה לו. והוא זרק לה שם את הגט, בחלק שהוא השאילה, אבל הגט נפל על גבי חתיכת עץ שהפסיק לכל הרוחב. אומר שם הרובה, אומרת שם הגמורה, שזה נחשב כרשות בפני עצמה, ואם כך הרי זה לא נכלל בהשאלת החצר לאישה, אם כך הבעל לא זרק לה את הגט לרשותה, אז הגט לא חל. רואים מכך שהפיסלה זה נחשב כדבר נפסק ומופרד מהרשות בה היא נמצאת. אז אם כך, רוב הסובר גם לגבי שבת, אם יש פיסלה שזה נמצא בתוך רשות הרבים, אז זה גורם הפסק של רשות הרבים, ונחשב אם כך רשות הרבים כשני חלקים נפרדים, כשתי רשויות נפרדות, ואם כך, לפי השיטה הזאת, רשויות מחלקות, לא נחשב הדבר כהצטרפות שני חצאי הגרוגרת, הוא לא יהיה חייב חטוס.